צהריים טובים, חודש טוב לכולם. אנחנו מתחילים חודש חדש, מתחילים פרק חדש, נושא חדש. מידת הזריזות. נקדים ונאמר, הרמח"ל שבנה את הספר שלו על פי הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, הזכיר לנו שכל מידה או כל דרגה חדשה במסילה, מסילת ישרים, היא באה על גבי המדרגה שקודמת לה. כמו שמבואר שם בברייתא, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות. אי אפשר לקפוץ מדרגות. קודם כל, ידיעה אחת חשובה, אי אפשר להגיע למדרגה השנייה לפני שעברת דרך המדרגה הראשונה. באמת לבנות את מידת הזריזות, שתכף נבאר מה העניינה, קצת נתחיל, היא חייבת לבוא על גבי מידת הזהירות. ככל שאתה יותר זהיר, כך שייך יותר שתהיה זריז. ככל שאתה פחות זהיר, כך כמובן אין מצב שאתה 100% או 0, רק שלם לגמרי במידת הזהירות ורק אז מתחיל. כל אחד מאיתנו יש בו צדדים, רבדים בנפש, שבהם הוא כבר רכש את מידת הזהירות, לפי אותה מידה, כבר נפתח לו השער לקנות את מידת הזריזות, שתכף ננסה לבאר מה העניינה. יותר מזה, מדוקדק, דקדקנו את זה בלשון המסילת ישרים, וגם פה זה יותר יגוון, לא רק שכל מידה באה על גבי המידה הקודמת ואי אפשר לדלג עליה, אלא כל מידה מביאה למידה הבאה. זאת אומרת, מי שרכש משהו במידת הזהירות, כבר נפתח לפניו השער, זה כבר מוביל אותו אוטומטית, כמעט אפשר לומר, אל מידת הזריזות. זה כמו, משל, למה הדבר דומה? כמו אדם שנוסע בים או בכביש נוסע, והוא חושב שהאופק זה מה שהוא רואה בעיניים שלו, וכשהוא מגיע לאותה נקודה של האופק, נפרס לפניו אופק חדש. זאת אומרת, כל נקודה, שער חדש שנפתח לנו, מחשבות, מדרגות חדשות, כל מדרגה פותחת לפנינו כבר את הפתח אל המדרגה הבאה. כמו שתכף נראה, שתי המדרגות הללו, גם הזהירות וגם הזריזות, הן שונות. אולי אפילו במובן מסוים קצת הפוכות. אבל יש להם שורש אחד משותף ומטרה אחת משותפת, ששניהם באים לבנות אותה משני כיוונים שונים. המטרה המשותפת של שניהם זה להביא את האדם להיות מרוכז בעבודת השם, במילוי רצון השם. בעצם לא להסיח את המחשבה, את הרצון, את ההרגשה, את הדמיונות, את כל כוחות החיים מהמטרה של לעבוד את השם. ויש להם שני מסלולים שונים, ואי אפשר לאחד בלי השני, כי זה שני צדדים של אותו מטבע. כל מטבע צריך שלו שני צדדים, אחרת זה לא מטבע. שני הצדדים משלימים אחד את השני כדי להיות במטרה, להיות דבוק ומחובר ושייך לעבודת השם, לרצון השם. ניכנס קצת לבאר את התורן של הדברים. הזכרנו לא פעם אחת שהרמח"ל בונה את הספר שלו תמיד בחלוקה של שלשות. תמיד במדרגה של שלוש, והמקורות לזה כמובן מספרות הקבלה, שיש שם חלוקה של שלוש בהרבה עניינים. גם פה בספר אמרנו יש צדיק, חסיד וקדוש. כל אחת מהמדרגות הללו בנויה גם היא מחלוקה של שלוש. באופן כללי נוכל לומר לגבי החלוקה שלנו, אבל זה נכון לגבי כל שאר החלוקות שבספר. המדרגה הראשונה היא עסוקה בבניין של השכל, בכל מדרגה, גם בצדיק, גם בחסיד. תמיד אנחנו מתחילים מהתיקון של המחשבה, כי משם מתחיל שינוי של האדם. המדרגה השנייה עסוקה בתיקון הלב, תיקון הרצון. המדרגה השלישית עסוקה בזיכוך של הגוף, שיוכל לקבל את המדרגות שבאות מהשכל והלב. זה באופן כללי החלוקה של כל השלשות של הרמח"ל. הראשונה זה הזיכוך של השכל, תיקון השכל, תיקון המחשבות, תיקון התבוננות הנכונה האמיתית, יציאה מהדמיונות על אותו נושא שאנחנו רוצים לבאר אותו. המדרגה השנייה זה התיקון של הלב, הטהרה של הלב, הטהרה של הרצון, הכוונות של הרצון, והמדרגה השלישית תמיד היא תהיה הזיכוך של הגוף, הזיכוך של הנטיות הטבעיות של החיים, כדי שההבנה החדשה של השכל והבניין הרצון של הלב יוכלו להתקבל באופן שלם בתוך הגוף. גם אצלנו במדרגת הצדיק, זה מה שאנחנו עסוקים. כל מידת הזהירות שעסקנו בה, זה איך לבנות בנו, לבסס בנו, שהמחשבות ינהלו את החיים שלנו. המחשבות התורניות, המחשבות של הערכים, המחשבות של האמת, של הטוב, ולא הדמיונות של ההרגלים, של הרע, שלוקחים אותנו לכיוונים אחרים. זה היה כל הנושא של מידת הזהירות. כל הנושא עכשיו של מידת הזריזות, זה תיקון הלב, תיקון הרצון, תיקון ההשתייכות, ההתלהבות, הדבקות בכל המעשים שאנחנו עושים, ובעיקר במעשים התורניים, במצוות. ועל גבי זה תבוא אחר כך הקומה השלישית, שזה יהיה הנקיות, איך לזכך את הגוף, לזכך את נטיות החיים שלנו, שלא יהיה סתירה בין הבניין של השכל והלב שבנינו, לבין הנטיות הפשוטות של החיים שרוצות לקחת אותנו לכיוון הפוך. אלה פחות או יותר, זה התבנית של המבנה שאנחנו עכשיו הולכים לעסוק בו. אז נמצא שמידת זריזות עיקרה תיקון הלב. אנחנו עסוקים עכשיו איך לבנות לב שרוצה את התורה. לא שכל, השכל כבר אמור להיות מתוקן. ותכף נראה למה אחד מוביל השני. למה לא רק אחד בא על גבי השני, אלא גם אחד מוביל השני. הנושא שלנו זה איך לתקן את הלב, את ההרגשות, את הרצונות, את ההזדהות הנפשית, המידותית, עם בעצם המצוות וכל העולם הרוחני שאנחנו נדרשים להשתייך אליו.
זה מהקל הכבד או ההפך?
לא.
שאחד זה... מוביל לשני, מה זה בדיוק?
זה, הייתי אומר, את צודקת, זה לא כל כך, החלוקה היא לא קל וכבד, אף על פי שתכף נראה שיש מימד כזה, כשתכף נראה מה העבודה המוסרית שנדרשת, נראה שיש פה עליית מדרגה, אבל אני חושב שעיקר החלוקה זה מהחוץ אל הפנים. הרבה יותר קל לנו לעבוד, בוא נשאל שאלה פשוטה, בגלל שעוררת את זה. אי אפשר לבן אדם להגיד לו, תתחיל להתרגש על נושא מסוים, תאהב, תתלהב או תפחד. אין לנו שליטה ישירה על הרגש, כי הרגש הוא משהו פנימי שהוא סיכום של הרבה דברים קודמים. אפשר להגיד לבן אדם, תחשוב מחשבות שיביאו אותך לאהוב. תחשוב מחשבות שיעוררו אותך לפחד. תחשוב מחשבות שיפעילו אותך לעשות משהו מסוים. המחשבות הרבה יותר בידיים שלנו. הלב הוא מקום הרבה יותר פנימי, ולכן גם הרבה יותר מסוכן. כי זה מקום הרבה יותר רגיש, הנפיצות שלו יותר גדולה לטוב ולמוטב. אחר כך נגיע עוד יותר ממש לפעול על הנטיות המוטבעות בתוכנו בגוף. זה כבר יהיה מידת הנקיות, שזה רמה עוד יותר פנימית. בתורת החסידות, בגלל שרק הזכרת את זה, אני אגיד בספר התניה, החלוקה הזאת המשולשת שהזכרנו, מופיעה שם כלשון המושכל, המורגש והמוטבע. מילים אחרות בדיוק למה שאמרנו עכשיו. יש קודם כל מה שאנחנו בונים בהשכלה, זה נקרא החבד, חוכמה, בינה ודעת. אחר כך אנחנו מגיעים אל עולם הרגשות, שם זה עולם המידות, חסד, גבורה, רחמים, ואחר כך מגיעים אל עולם הטבע שלנו, ממש הטבע הגופני, לזכך אותו, אבל זה בא אחרי שפעלנו על המידות היותר חיצוניות, אפשר לחדור יותר פנימה. לכן, ככל ש... פעלנו במידות החיצוניות בצורה יותר יסודית, כך הטיפול, הטהרה, התיקון פנימה, יעשה יותר בקלות. אני רוצה קצת לעמוד על ההבדל בין השכל לבין הלב, בין האופן שבו אנחנו פועלים על ידי השכל, לאופן שבו אנחנו פועלים על ידי הלב, על ידי הרגשות, הרצונות, שקצת יעזור לנו להבין את ההבדל היסודי בין מידת הזהירות למידת הזריזות, לפני שניכנס פנימה לתוך מידת הזריזות עצמה. באופן כללי, הפעולה של השכל, ואני מדבר כרגע על שכל נטו, שכל אנליטי, שכל קר, שכל מנתח, השכל לעולם, נגיד ככה, אפילו בצורה קיצונית, השכל לעולם לא יכול לחבר אותנו לשום דבר, הפוך. השכל מרחיק אותנו מכל נושא שאנחנו חושבים עליו. המטרה של השכל תמיד ליצור גבולות, לתחם. השכל יכול לכל היותר להגיד לנו מה הגבול שזה נכון, מה הגבול שזה לא נכון. השכל במהות שלו, תכף ניתן אפילו כמה דוגמאות פשוטות, השכל הוא תמיד עסוק במלאכת בורר. זאת אומרת, לפני שהבנתי נושא מסוים, חשבתי שא' וב' קשורים ביחד, השכל אומר לא, א' עומד לבד, ב' עומד לבד. גבוה, זה לא נמוך, אדום, זה לא שחור, רך, זה לא קשה. השכל תמיד עושה הבחנות ונותן לנו את הגדרים של כל דבר, עד כאן שייך לנושא הזה, מכאן ואילך לא שייך לנושא הזה. למשל, תן דוגמה פשוטה. אתה רוצה לקבוע עם בן אדם פגישה, מרדה שאתה לא מכיר. אז הבן אדם אומר לך, תראה, אני יעמוד במקום זה וזה, בתיאור כזה, אלי, אני אהיה לבוש בגדים אדומים, בגובה כזה וכזה, עם משקפיים, כך וכך אני נראה, כך תוכל לזהות אותי. כל הנתונים שהשכל נתן לי על הזיהוי של בן אדם, הוא סך הכל אמר לי, מי זה לא. כשאתה תבוא למקום הזה, תראה, כל מי שלא גבוה, הוא לא. כל מי שאין לו בגדים אדומים, הוא לא. כל מי שאין לו משקפיים, הוא לא. אני לא יודע מי זה הבן אדם, מעולם לא פגשתי אותו. השכל עוזר לי רק סך הכל למיין, בדיוק, עשינו. איך? לבודד את מה שלא שייך לנושא. לכן כל מידת הזהירות שעסקנו בה, זה היה סך הכל איך להפריש אותנו מההשפעות של היצר הרע. מה שהיצר הרע טוען שהוא חלק מהחיים שלנו, בא השכל של מידת הזהירות, מוציא אותנו משלטון ההרגלים, מוציא אותנו משלטון הדמיונות, זה לא שייך לחיים שלנו. כשתברר טוב בשכל למה אתה רוצה להיות שייך, ממילא אוטומטית תתנתק ממה שלא שייך לך. זה המטרה הייתה של כל מידת הזהירות, להפריש אותנו, ליצור את הגבולות שהרע לא ייכנס לתוך החיים שלנו. לכן יאמר לנו עוד מעט המסילת ישרים, כל הנושא של מידת הזהירות זה היה לבנות בנו את הסור מרע, איך להתנתק מהרע. לא בנינו שם שום מעלה חיובית, חוץ מזה שהתנתקנו מכל דבר שלילי. אתה חייב קודם להתנתק מהרע כדי להשתייך לטוב, אחרת הטוב והרע תמיד יהיו מעובבים ביחד. לכן ברור שאי אפשר לקנות שום מעלה חיובית של ערכים חיוביים, של קדושה, של אמת, בלי שקודם כל פרשת מהרע. כי אחרת כל מדרגה שאתה רוצה להשתייך אליה, הרע יהיה שם. אז אתה קצת עושה רע וקצת עושה טוב. באופן כללי נוכל לומר, כל מידת הזהירות זה בניין הטהרה שלנו. להיות טהורים מהרע. תיאורים מההשפעה של הרע, לפחות, אני אומר, אותו הרע שאנחנו מאמצים לעצמנו, אותו הרע שבא מבחוץ, שרוצה להשתלט עלינו, שרוצה למשוך אותנו לכיוונים לא טובים. המידה שעכשיו אנחנו מתחילים להיכנס אליה, מידת הזריזות, היא כבר בונה בנו את השייכות אל הטוב. היא בונה בנו כבר את השייכות אל הקדושה, והקדושה תמיד יכולה לבוא רק אחרי שיש טהרה. אי אפשר שתהיה קדושה בלי טהרה. כתוב בזוהר הקדוש שהקדוש ברוך הוא לא משרה את שכינתו, את קדושתו, במקום שיש טומאה. אם יש טומאה, אין קדושה. טומאה וקדושה הם סותרים אחד את השני. לכן צריכה לבוא מדרגת ביניים של טהרה שמסלקת את הקדושה ומכשירה את הקרקע לקלוט את הקדושה. מסלקת את הטומאה ומכשירה את הקרקע כדי לקלוט את הקדושה. מידת הזהירות זה בניין הטהרה ברמה הבסיסית ביותר, שאנחנו מתנתקים מהרע, סולדים מהרע, לא רוצים את הרע, רוצים להיות מחוברים לערכים של טוב, כמו שאמרנו, לברר לאדם לעצמו מה דרכו, מה חובתו בעולמו, ועכשיו מידת הזריזות מתחילה לבנות בנו את השייכות אל הטוב, את השייכות אל הקדושה. לכן אומר הרמח"ל, כל מידת הזהירות, תכף נראה את זה בתוך הדברים שלו, כל מידת הזהירות בא ליצור בנו יחס נכון לכל מצוות לא תעשה. כל מידת הזריזות בא ליצור בנו יחס נפשי נכון אל מצוות עשה. כל הקדושה שייכת רק במצוות עשה. מי ששם לב, אין שום ברכה שאנחנו מברכים על מצוות לא תעשה. אדם לא רוצה לאכול בשר וחלב ביחד, אין ברכה. ברוך אתה השם אשר לא להרבה בשר וחלב, אין. כל הברכות שיש לנו אשר קידשנו במצוותיו וציוונו זה לעשות, כי כל הקדושה נמצאת במצוות תעשה. המהר"ל מפראג בתחילת ספרו תפארת ישראל אומר שכל הנושא של מצוות לא תעשה הם באות ליצור לנו, כמו שאמרנו מקודם, את המסגרת שאנחנו שייכים לתחום של הקדושה. זה ליצור מה? זה גם חברת קינה וגם בן אדם למקום, שאדם לא עושה איסורים ולא מוציא את עצמו מחוץ ליחס המתוקן. זאת אומרת, ליצור איזושהי אטמוספירה של היגיינה, נפשית, רוחנית, נשמתית. בתוך האטמוספירה הזאת אפשר לפגוש את הקדושה. מי שנמצא בחוץ, עושה איסורים, אז גם אם הוא יעשה מצוות, המפגש שלו עם הקדושה יהיה זעום ביותר. כי היכולת לפגוש קדושה, זה רק על הבסיס של התארה שבעצם אנחנו פעלנו. יותר מזה, ועוד מעט אנחנו נדקדק בזה גם בלשון הרמח"ל, מי שקנה את מידת התהרה, מי שאין לו שייכות אל הרע, כבר, כמו שאמרנו, זהירות מביאה לידי זריזות, אוטומטית מתחיל להתעורר בו השייכות אל הקדושה. הוא מתחיל להרגיש כבר שאם הוא יתנתק מהרע, הוא רוצה, הוא מתעורר למקום יותר פנימי. כמו שכתוב בהרבה ספרים, גם ספרי קודש וגם ספרי חול, שיש לנו היום המון המון רעש שבא לנו מבחוץ, כדי שלא נשמע את הרעש הפנימי או את הקולות הפנימיים, כל אחד יקרא לזה לפי מדרגתו איך שנמצא. ברגע שאנחנו מסירים את כל ההפרעות החיצוניות, אפשר להתחיל להקשיב פנימה, מה שנמצא בתוכנו. מי שמגלה פנימה שיש לו רעש, יכול לטפל בו. מי שמגלה פנימה שיש לו קולות פנימיים שמושכים אותו לטוב, יכול להתחיל לשמוע אותם. אבל כל זמן שיש רעש בחוץ, או משיכה לדברים שבחוץ, המבט, ההקשבה, בכלל לא מופנים פנימה. לכן כשיש את הטהרה של הזהירות, זה כבר מביא לידי מידת הזריזות. בעצם, הרמח"ל יגיד את זה, וגם כתוב בהרבה ספרים, השורש של שתי המידות הללו, גם הזהירות וגם הזריזות, שהם בעצם השורש של כל מצוות, מצוות לא תעשה או מצוות עשה, הם בעצם שתי מידות יסודיות בנפש האדם, יראה ואהבה. הזהירות בונה בנו את תכונת היראה. לכן אנחנו בזהירות פורשים, בגלל שאנחנו מבינים שהערכים, התורה, הקדושה, הם כל כך רחוקים מאיתנו, הם כל כך נשגבים, כל כך גדולים, אנחנו צריכים לירא, כמו שאמרנו פעם באחד השיעורים, שהיראה האמיתית זה לירא מלהיות קטן, לירא מלאבד את הגדולה, מלעמוד מול השם ולהתפתות אחרי כל פיתוי שאומרנו שהשלמות והאושר נמצא פה, כאן ועכשיו. אנחנו יודעים שתמיד השלמות נמצאת במקום רחוק, ולא לשמוע לכל הפיתויים. אבל מידת הזריזות בונה בנו את מידת השייכות, את האהבה, את העשייה, את הפעילות מתוך הקשר אל הקדושה. זה בעצם היחס בין שתי המידות שלנו. לכן מידת הזהירות היא בנויה על בסיס השכל. שהשכל, כמו שאמרנו, הוא בא לתחום, בא לגדור, להגיד זה כן, זה לא. זה הגבול, זה, אבל עדיין לא מחברת אותנו נפשית. אל הדבר עצמו. מידת הזריזות שנעסוק בה היום, היא מתחילה לבנות בנו את העולם של הלב, את העולם הפנימי, ותכף נראה יותר את העולם של הרצון, וזה כבר מחבר אותנו אל הדברים עצמם. מה שאני רוצה, אני כבר מתחיל להיות מחובר אליו. לכן, כל כך, יש עוצמה מאוד גדולה ללב, שיכולה לחבר אותנו לדברים עצמם, למהויות עצמם, ולכן כל כך מסוכן אם הלב בא לפני השכל. לכן כתוב בכל הספרים שהמוח צריך להיות שליט על הלב. אם אני משחרר את הלב במקום שהשכל לא עשה את עבודת הבירור המקדימה, הלב יתחבר גם לדברים שהם לא טובים. לכן ברגע שהשכל מתחם ואומר מה לא, מה הגבולות, רק אז אפשר לשחרר את הלב ולהתחיל להפעיל אותו כדי להתחבר עם הדבר בעצמו. לכן הגמרא, תשימו לב, יש כבר הזכרנו, אני חושב שפעם הזכרנו את זה, אבל נגיד את זה שוב. יש בעצם שתי גמרות שהן סותרות לכאורה אחת השני, אבל כמו שתכף נראה הן משלימות. יש גמרה אחת במסכת ברכות שאומרת, מה הסיבה שאומרים במוצאי שבת את ברכת, בתפילה במוצאי שבת, את ברכת ההבדלה בכונן הדעת? למה מזכירים את זה שם בכונן הדעת, שם הבדלה? אומרת הגמרה במסכת ברכות, אם אין דעת הבדלה מניין. כל התפקיד של הדעת, כמו שאמרנו, זה להבדיל. זה כן וזה לא, זה בחוץ, זה בפנים. זה הנושא של הדעת. מצד שני, מופיע בחז"ל בכמה מקומות, שהמושג של המילה דעת זה דווקא מלשון חיבור. נכון? האדם ידע את חווה אשתו, הכיר אותה, התחבר איתה. הרבה מקומות מופיע המשמעות של המילה דעת כהבנה פנימית. יש חוכמה, בינה ודעת. הפנמה חווייתית של אותו נושא שבעצם אנחנו לומדים אותו. אז דעת זה הפרדה, או דעת זה חיבור. אז יש שני מימדים לדעת. יש את הדעת הראשונה, כמו שאמרנו מקודם, זה השכל האנליטי, בלי הלב. הוא מנתח, הוא מבדיל, הוא מגדיר מה המקום של כל דבר. אבל כשהשכל הזה בא לפתוח גם את הלב ולאפשר גם ללב להתחבר, אז זה כבר שכל ברמה אחרת. זה שכל שהלב לוקח אותו לגעת במהויות, לגעת בפנימיות של הדברים, זה כבר שכל שמחבר. השכל של מידת הזהירות שדיברנו, זה שכל שהמטרה שלו להבדיל אותנו מהרע. לכן הוא השורש לכל מידות לא תעשה, לכן הוא בונה בנו את מידת העירה. השכל שעכשיו אנחנו עסוקים, ותכף נראה שהרמח"ל גם את מידת הזריזות יבנה על ידי שכל, אבל זה סוג אחר של שכל. זה שכל של התבוננות שהמטרה שלו להפעיל לנו את הלב, להפעיל לנו את הרגשות, להפעיל לנו את הרצון. ואנחנו נראה שממילא השיטת הפעלת השכל פה, כשנגיע לדרך קניין הזריזות, היא תהיה באופן שונה.
אפשר לקרוא לזה מודעות?
זה מודעות פנימית. כן, זה לא, נקרא לזה, זה לא ידיעות, אלא יותר מודעות, כן. הזכרנו כבר לא פעם, והיום אנחנו ניכנס לזה יותר לעומק. עיקר הקדושה של האדם, עכשיו לפני שני שיעורים הזכרנו את זה, היא שורה על הלב שלו, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שהלב נמצא במרכז האדם, כמו ארץ ישראל, במרכז כדור הארץ, ירושלים, הר הבית, נמצא, זה השורש של הכל, זה הפנימיות, ועיקר הקדושה שבלב תלויה ברצון. עיקר הקדושה, לפי מדרגת הרצון של האדם, ככה תלויה מדרגת הקדושה שלו, וכבר הזכרנו לו פעם, שרצון זה אותיות צינור, לפי הרצון, ככה חיבור שלנו לרצון האלוקי שממנו אנחנו חיים.
למה זה נקרא זריזות? מה,
זריז? מה? תכף נסביר את הכל. אבל כן, זה בא מהמזה, הפשט הפשוט, רק אם שאל, זה הכוונה זריז. אדם שפועל פעולות בצורה מהירה. למה זה כל כך יסודי? למה זה כל כך עמוק? זה תכף אנחנו נעשה היום קצת. מה? זריזים מקדימים למצוות. אז בואו נראה מה אומר לנו הרמח"ל. בואו נתחיל להיכנס לדברי הרמח"ל בפרק ו', בביאור מידת הזריזות. ואני מקווה שנבין גם היום קצת למה היא כל כך חשובה. אחר הזהירות יבוא הזריזות. כי הזהירות סובב על הלא תעשה, והזריזות על העשה. דהיינו, סור מרע ועשה טוב. ועניינו של הזריזות מבואר, אומר הרמח"ל, שני דברים. שהוא הקדמה למצוות ולהשלמת עניינה. וכלשון הזה אמרו זיכרונם לברכה, זריזים מקדימים למצוות. וזה, כי כמו שצריך פיקחות גדול והשקפה רבה, להינצל ממוקשי היצר ולהימלט מן הרע, שלא ישלוט בנו להתערב במעשינו, שזה היה בזהירות, כן צריך פיקחות גדול והשקפה לאחוז במצוות ולזכות בהם ולא תובדנו ממנו. כי כמו שמסובב ומשתדל היצר בתחבולותיו להפיל את האדם במחמורות החטא, כן משתדל למנוע ממנו עשיית המצוות ולאבדם ממנו. ואם יתרפא ויתעצל ולא יתחזק לרדוף אחריהם ולתמוך בהם, יישאר נאור ורק מהם בוודאי. אומר הרמח"ל, מידת הזריזות בעצם היא תלויה בשני אופנים. יש לה שני מימדים, כדי שנבין קצת יותר מה זה הזריזות. אחר כך הוא יעסוק בהם בהרחבה יותר, אבל אני רוצה לעמוד על שני היסודות הללו, כי הם חשובים מאוד להבנת העניין. הרצון הראשון, או הנושא הראשון של הזריזות, זה הקדמה למצוות, הנושא השני זה השלמת עניינה. או בעצם, בלשון שלנו שתכף נסביר, מידת הזריזות צריכה לבנות בנו שתי קומות של רצון, כדי להתחבר למצווה בצורה נכונה. ותכף נסביר אותם יותר, נגיד רק את הכותרת, רצון אחד להיות שייך למצוות, להיות שייך לנושא, והרצון שני להתמסר אליו. ונסביר במה הדברים מדוברים. הרמח"ל אומר, שתי קשיים יש לאדם שעליהם צריך לבנות את מידת הזריזות. קושי אחד זה להקדים למצוות, או במילים אחרות, להתחיל את המצווה. קושי שני זה גם אחרי שהתחלת, לגמור אותה. יש באופן כללי שני טיפוסים של אנשים. יש אנשים שקשה להם מאוד להתחיל. קשה להם מאוד להניע את עצמם, להתחיל לעשות משהו. אבל כשמתחילים לעשות, הם נכנסים לעניין והם גומרים אותו. יש סוג של אנשים הפוך. להתחיל דווקא לא קשה להם. הם יכולים להיות בזמן, 10 דקות לפני, מוכנים, אבל רגע אחרי שהתחילו כבר, המוח שלהם מסתכל לפה, מסתכל לשם, הם כבר מתפזרים. הם כבר קשה להם להישאר ולהתרכז באותו נושא שבו הם עסוקים. אגב, זה מאוד בולט, מי שנמצא בבית מדרש מאוד יכול לראות את זה. יש אנשים שמאוד קשה להם להגיע בזמן, גם לתפילה, גם ללימוד, תמיד מאחרים, מאחרים כרוניים. אחרי שהם מגיעים, נכנסים ללימוד, נכנסים למה שהם עושים, לא, בכלל לא חושבים על שום דבר אחר, משתלבים כמו דג בים. אבל עד שהוא מגיע, יש לו הרפתקאות. כל יום סיפור אחר. כל יום מביא פתק אחר מאמא. יש אנשים, לעומת זאת, שמגיעים בזמן, תמיד. אבל אתה תראה אותם, אחרי 10 דקות מאבדים את הריכוז. קשה להם להקשיב, קשה להם זה, יש להם מסכי דעת פנימיים, חיצוניים, יש יגידו הפרעות קשב וריכוז, יש כל מיני סיבות.
אני כבר 90%.
כרגע לא נכנס למה. אבל להתחיל מאוד קל להם, להיות בנקודת ההתחלה, אבל להמשיך להתמסר, זה קשה להם. אומר הרמח"ל, תדע לך, במצוות, אם אתה רוצה להתחבר לעולם הקודש, לעולם המצוות, שני ההתמודדויות הללו קיימות. הקושי להתחיל את המצווה והקושי להמשיך אותה. ואם אנחנו רוצים לבנות את מידת הזריזות, בשני המוקדים הללו אנחנו צריכים בעצם לפעול. אפשר לומר, אני רוצה טיפה להעמיק רק בשני הדברים האלה, שנדע בעצם מה זה אומר לנו. כמו שאמרנו, הנושא של הזריזות זה הבניין של הרצון, לרצות את הטוב, לרצות את הקודש, לרצות את המצווה. שתי רמות של רצון נדרשות בכל מצווה. הרצון הראשון זה להשתייך לזה. אם אני צריך לקום מהנוחות שלי, ממה שהייתי רגיל לעשות, ולקום לעשות מצווה, בין אם זה בבוקר לקום במיטה, בין אם זה בעצם באמצע האוכל הגיע עכשיו אני שאני צריך לתת לו או ללכת לתפילה, אני צריך להרגיש שאני מוכן. הדבר הזה מספיק חשוב לי כדי שאני אעזוב את הכל ואשתייך אליו. זה הרצון של ההתחלה שצריך להניע אותי. לצאת מההרגלים שלי, לצאת מהנוחות שלי ולהשתייך אליו. אבל יש רצון שני, גם כשכבר התחלתי להתמסר אל הדבר, לעשות אותו עד הסוף, או יותר עמוק מזה, אפשר לומר, זה הרצון הראשון, הוא בעצם המוכנות לצאת מהמצב שבו אני נמצא, הרצון השני זה להכניס את כל כולי לתוכו, להתמסר. הרי למה קשה לאדם בעצם להתמסר במשהו שהוא עושה? כי הרגל שלו אחת נמצאת בחוץ, והעין שלו נמצאת פה, והאוזן שם, והמוח שם. להמשיך במצווה ולהתחיל, ולהצליח לגמור אותה, זה כשאתה מכניס את כל כולך לתוך העניין. תשימו לב, כל דבר ששואב אותנו, שאנחנו נמצאים כולנו בתוכו, כי זה מאוד מעניין אותנו, אנחנו לא שמים לב אפילו איך הזמן עובר, אנחנו מרותקים לעניין, ובפנים ובקלות אנחנו גומרים אותו. מידת הזריזות בעצם באה לבנות בנו את שתי המדרגות הללו, את הרצון להתחיל, ואת הרצון לסיים, את הרצון להשתייך ואת הרצון להיות כל כולנו בתוך זה כדי להצליח לסיים את זה. כשאנחנו כולנו נמצאים בפנים, אין לנו הסכי דעת. כל הסכי דעת זה לפי המידה שנשארה עדיין בחוץ, שיש עוד דברים שבעצם מעניינים אותי. וכמו שתכף נראה, זה לא רק השאלה הטכנית אם לעשות את המצוות או לא, יש לזה גם השפעה על האיכות של המעשים שהם בדרגה אחרת לגמרי אם אנחנו בחוץ או בפנים. אבל קודם כל אומר לנו הרמח"ל, תדע לך, שני התמודדויות עומדות מול האדם שרוצה לבנות בעצמו, באישיות, את מידת הזריזות, בכל תחום, וודאי וודאי בתחום של הקודש. א', לצאת מהרגלים, לצאת מהנוחות, להשתייך אל הדבר, שזה עצמו לא קל, ויש אנשים שלהם דווקא פה נמצא עיקר המוקד של הקושי, והדבר השני, אחרי שהתחלת, לא להרפות. להכניס את כל כולך לבפנים, להתמסר, ואז בקלות אפשר לסיים את הדברים.
מתחיל במצווה,
אומרים לא גמור. לכן שנבין, אנחנו נמצאים פה בעבודה הרבה יותר פנימית, עבודה על הלב, עבודה על הרצון, זה איך לחבר את כל הכוחות שלי לאותו מעשה שאני עושה. לא לעשות אותו כמצוות אנשים מלומדה, לא רק פעם שמעתי, יש איזה יהודי אמר פעם, שהם אחד המשגיחים הגדולים, כלומר, יש אנשים שהם יכולים לשבת וללמוד כל היום מהבוקר עד הערב. אבל מה? תבקש מהם משהו לעשות, לנקוף אצבע? לא, אין לי כוח, לא זה. אומר להם, הם מוכנים את המוח שלהם לתת לריבונו של עולם. מוכנים להתמסר. את הידיים, את הרגליים, עזוב זה תשאיר בשבילי. יש סוג אנשים בדיוק הפוך. מהבוקר עד הערב מוכנים לרוץ, לעשות מצוות, חסד, לכאן ולכאן, איך שקמים עד שהולכים לישון. תגיד לבן, שב 5 דקות תלמד משהו, תרים קצת המחשבות שלך. לא, זה אין לי כוח. איזה, את הידיים, רגליים, הכל מוכן למסור לקדוש ברוך הוא. את השכל, עזוב, זה תשאיר לי. זה אני לא מוכן להתמסר. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו גם את הידיים ואת הרגליים, וגם את השכל. אנחנו צריכים להגיע למצב שכשאנחנו מקיימים מצוות, אז ברמח איברים ושעשה גידים אנחנו נמצאים. לא סתם מצוות עסק, זה כמניין רמח. הזכרנו גם פעם, כל מצוות לא תעשה, זה שעשה. 365 יום, זה המסגרת, זה הלא תעשה. מצוות עשה זה הרמח, זה הקומה של האדם. האדם נבנה לפי המצוות עשה שבעצם הוא מקיים. נכון, נכון, נכון. זה הזריזות, זה החיבור, ולכן הזה מתחיל לפעול על הלב, וזה בניין הרצון. כל הזריזות זה הבניין המיוחד של הרצון. יש פה דיוק מאוד מיוחד שעומד עליו, היה ראש ישיבת חברון לפני דור, הרב יחזקאל סרנה, יש לו ביאורים על מסילת ישרים, והוא מדקדק פה יותר, הוא לא אומר את התשובה, אבל הוא רק שם לב לאיזשהו דיוק שהרמח"ל אומר אותו בתוך הקטע שקרן. הוא אומר, כשהרמח"ל מתאר את מידת הזהירות, הוא אומר, כי כמו שצריך פיקחות גדול והשקפה רבה להינצל מוקשי היצר הרע, ולמנת מן הרע שלא ישלוט בנו להתראה מעשינו, עכשיו הוא בא להשוות את זה למידת הזהירות, הזריזות, הוא אומר, כן צריך פיקחות גדול והשקפה. לא כתב השקפה רבה. למה הוא כתב בזהירות גם פיקחות גדול וגם השקפה רבה? לעומת זאת, בזריזות לא צריך השקפה כל כך רבה. פיקחות גדול, כן? למה יש הבדל? נראה, לעניות דעתי לומר, על בסיס הדברים שאמרנו. ההבדל בין פיקחות לבין השקפה, עמדנו על זה קצת בתחילת מידת הזהירות, שפיקחות זה השקפה כללית. כמו שאמר הרמח"ל שם, הנה הרוצה לפקח על עצמו. זאת אומרת, מי שרוצה לקחת את עצמו בידיים, לנהל את החיים שלו על פי השכל, לדעת מה הכיוון של החיים שלו, מה המסלול, זה המושג של פיקחות. לפקח, לדאוג שהכל מסתדר נכון. כן, שליטה כללית. ההשקפה מתייחסת הרבה יותר ליכולת לראות איך זה מיושם בתוך הפרטים. איך העקרונות יורדים לתוך הפרטים. זה גם מדוקדק שם בפרק ב' ופרק ג' במסילת ישרים. רק אפילו חשבתי אחר כך שיש פסוקים מפורשים לכאורה שאומרים את זה בתורה. אנחנו אומרים על ריבונו של עולם, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך ישראל ואת אדמה שאתה תלנו. זאת אומרת, ההשקפה זה בא מהמקום הכי גבוה ויורדת עד למטה להסתכל על כל הפרטים ולברך כל פרט ופרט שימצא למטה. גם בספר תהילים, אותו עניין. השקיף ממרום קודשו, השם משמיים אל ארץ היבית. ההשקפה זה איך לקחת את הדברים העקרוניים ולהתבונן למטה, לראות איך ליישם אותם. לכן נראה לומר שאף על פי שבפיקחות שניהם שווים, צריך פיקחות גדולה, יש יצר הרע שרוצה להלביש לנו דמיונות והשפעות מבחוץ, ויש יצר הרע שעוד מעט נדבר עליו, של העצלות שבא מתוכנו. בשניהם צריך פיקחות גדול. אבל מבחינת ההשקפה, מי שטיהר את עצמו מהרע בפרטים, וכל מעשה שהוא עושה, כמו שאמר המסילת ישרים, יש לו חשבון נפש, והוא יודע לעשות שכל מעשה זה בא מתוך החשבון שלו, ולא מתוך איזה הרגלים, ותוך איזה השפעות רעות, השייכות לזריזות תנבע באופן אוטומטי, כי הנשמה שבנו שייכת למצוות, רוצה את המצוות. אלוקיי נשמה שבראת בי תאוריי. אבל מה, כל זמן שיש לנו השפעה של הרע, אנחנו לא יכולים להקשיב לזה, לא יכולים לשמוע את זה. ברגע שנתארנו מהרע, מספיק קצת השקפה כדי לחבר אותנו אל המצוות. לכן אני חושב שהרמח"ל אומר שבמידת הזריזות, שזה הבניין כבר של הרצון, של השייכות, של החיבור, בזה מספיק השקפה, לא צריך השקפה כל כך גדולה, כי מעצמו הלב בעצם מתעורר. אז מה שהסברנו עד עכשיו, שיש לנו שתי קומות שצריך לבנות ברצון, שתי קומות שצריכות להביא אותנו להשתייך, גם להתחיל וגם להתמסר בעצם אל מושגי הקודש, מושגי התורה שבעצם אנחנו לומדים במצוות. אף על פי כן, ואף על פי שמה שאמרנו עכשיו, שמצד הנשמה יש יותר קלות בעבודת הזריזות, יש יותר שייכות, יש יותר, הנשמה מוצאה את עצמה, יש לה עם מי לדבר, נכון? כמו שהזכרנו מקודם, הרי מי שזוכר את המשל שהמסילת ישרים הביא בהקדמה על אותה בת מלך שבאה לכפר, ואותה בת מלך שהיא שם מתואר שהיא באה מהכפר וניסית לעירוני, וכל המזון שהעירוני מביא לה הוא לא מדבר אליה, למה? כי היא שייכת אל העליונים. זה במצוות לא תעשה, לא נותן סיפוק לנשמה. זה שאדם לא עושה רע, זה עוד לא אומר שהוא כבר שייך למשהו טוב. זה לא אומר שהוא כבר הזין את עצמו. לא מספיק שאתה לא עושה מעשים רעים, אתה צריך לעשות טוב. כשאדם מתחיל לעשות טוב, הנשמה מעצמה חשה התעוררות. יש לו רצון. כל אחד מאיתנו יכול להרגיש את זה. אתה עושה מעשה טוב, אתה מרגיש שזה מדבר עליך. עשית את המעשה, יש לך סיפוק. אתה מרגיש, אם פינית את עצמך מדברים רעים, יש לך רצון לזה. אף על פי כן, העבודה המוסרית שהרמח"ל עכשיו דורש מאיתנו כדי לרכוש את מידת הזריזות, יותר, במובן מסוים, יותר חריפה, יותר קשה, מאשר מה שהיה נדרש במידת הזהירות. ומה הסיבה לכך? ונגיד את זה באופן עקרוני, אחר כך נראה את זה בתוך דברי הרמח"ל. מידת הזהירות, הרע שבא אלינו היה רע חיצוני. אפילו שסיגלנו אותו על ידי הרגלים, שאולי מגיל אפס התרגלנו, על ידי דמיונות, אבל סוף סוף הרע שדבק בנו זה לא היה אנחנו. חשבנו שזה אנחנו, שזה הזהות שלנו, באה מידת הזהירות על פי השכל ועושה את מלאכת הבורר. הרע שייך לחוץ, אתה שייך אל הטוב. נטהרים מהרע. במידת הזריזות, במובן מסוים, המלחמה היא לא נגד רע חיצוני, ואפילו הייתי אומר, לא רע פנימי, אלא זה מלחמה נגד הטבע של האדם. הטבע של האדם באופן בסיסי דורש מנוחה. הטבע של האדם זה להיות עצל. איך אני יודע? מי שני החברים הכי טובים של האדם? הכרית והשמיכה. נכון? איך אני יודע? כל יום הוא מחבק אותה. אין יום אחד שהוא לא קשה לו מאוד לעזוב אותם ולהיפרד מהם. זה החברים הכי טובים. מבקשים מהאדם, תצא רגע מעצמך, מהנוחות, קשה לאדם. על פי הטבע, האדם אוהב את הנוחות. מידת הזריזות, אף על פי שמצד הנשמה יותר קל, מצד הגוף יותר קשה, כי אנחנו נלחמים פה נגד טבע שקיים באדם. זה כביכול לא משהו רע. האדם, נגיד אחרת, הגוף באמת רוצה לנוח. הגוף באמת מושך את האדם לעצלות. הנשמה מושכת את האדם לזריזות. זה לא רע חיצוני, זה לא שדבר, זה כבר עזבנו, אנחנו תיאורים מרע מהשפעות שבאות לנו מבחוץ. באמת המנגנון של גוף ונפש, גוף ונשמה, יש להם מלחמה יסודית. הגוף מצד עצמו דורש מנוחה, הנשמה מצד עצמה אין לה רגע אחד שהיא נחה. הנשמה כל הזמן מתחדשת, רוצה להתחדש, רוצה לעשות פעילויות, ויש התגוששות. ואנחנו חיים בעולם הזה, בתוך הגוף. שמה?
יש לו גבול.
כמה הוא יכול לנוח?
לא.
מה? כן, ודאי, נכון, וזה צודקת, הרמח"ל. מצוין, מצוין, הערת הערה מצוינת. הרמח"ל יגיד את זה בסוף הפרק הבא, בסוף פרק ז', נכון? הוא יגיד שרק המלאכים, והוא יביא מקורות, אצלהם מידת הזריזות היא מושלמת, בדיוק כמו שאמרת. אנחנו, בגלל שיש לנו את הגוף, שיש בו מעלה ויש בו חיסרון, והגוף מושך אותנו למנוחה, לעולם לא נוכל להגיע למדרגת הזריזות של המלאכים.
מקסימלי.
נכון, לא נוכל, אבל הוא אומר כמה שאפשר למנוע את הכבדות שהגוף מושך אותנו. אבל את צודקת, אי אפשר להגיע ולהיות, לא יודע.
מלאכים.
מלאכים.
יש לנו רשות מלאכים.
נכון? לא, זה ודאי.
לא, יותר מדי.
ודאי.
שר אנרגיה, אנחנו כל המצברים שלנו קובעים.
נכון, נכון, נכון. אז נצטרך ללמוד, את צודקת, אנחנו נצטרך ללמוד מה המינונים הנכונים, אבל בעיקר, וזה מה שאני רוצה לדבר, זה מה ההשפעה, נגיד ככה, המינונים הנכונים יגזרו מזה שנבין מה גבול ההשפעה של העצלות עלינו, ומה הגבול של הזריזות עלינו. כשנבין את הפעולה הנכונה בנפש, נדע מה המינון המותר ומה המינון הנכון. אנחנו נראה במהלך הפרק שלנו, בעזרת השם בשיעורים הבאים, שמידת העצלות או הזריזות משפיעות לנו על המחשבה, משפיעות לנו על ההתבוננות, על הדמיון, על המון דברים. כשנמצא את המקום המאוזן, שאנחנו לא מושפעים מבקשת המנוחה של הגוף, אז אפשר להיות במנוחה. אף על פי כן, ככל שיש יותר תוספת זריזות, כמו שעוד רגע אני אסביר, ככה האיכות של המעשים שאנחנו עושים הולכת וגדלה. רק באופן כללי, נגיד את זה כך, שמידת זריזות זה פעולה נגד הטבע של הגוף. בוא נקרא את זה בכמה משפטים ברמח"ל כדי שאני אגיע לקטע האחרון שאני רוצה להסביר אותו. אומר הרמח"ל, ותראה, כי טבע האדם כבד מאוד, כי אופריות החומריות גס. על כן לא יחפוץ האדם בתורה ומלאכה. ומי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך, צריך שיתגבר נגד טבעו עצמו, לא נגד יצרה שבא לי מבחוץ, נגד טבעו, כי הגוף מבקש מנוחה, ויתגבר ויזדרז, שאם הוא מניח את עצמו ביד כבדותו, ודאי שלא יצליח. והוא מה שאמר התנא, הווה אז כנמר וקל כנשר, רץ כצבי וגיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. וכן מנו חכמים זיכרונם לברכה, בדברים הצריכים חיזוק, תורה ומעשים טובים. ומקרא מלא הוא, חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי. כי חוזק גדול צריך למי שרוצה לקפות הטבע אל הופכו. זה לא יוצא הרע שבאים בחוץ. עכשיו נגיד ככה, יש אנשים שקשה להם אפילו לקום לעבודה בבוקר. אבל מילא אדם עוד לקום לעבודה יכול לשכנע את הגוף שלו. למה? והפרנסה בסופו של דבר שהוא יביא לה, יתיה לתולת הגוף. אז הוא אומר, תשמע, נכון שאני לוקח ממך עכשיו קצת המנוחה, אבל אחר כך יביא לך אוכל, שתייה, כל מיני תענוגות, אז בסך הכל זה משתלם לך, זה לטובתך. תשקיע קצת, תקבל אחר כך יותר. אז אפשר לדבר עם הגוף בשפה הזאת. אבל כשצריכים לשכנע את הגוף לקום מהעצלות שלו לדברים, שאת ההנאה של, את השכר שהם לא מקבלים בעולם הזה, את ההנאה אין פה, הרי שכר מצוות אין בעולם הזה, אלא רק בעולם הבא. פה, היכולת לקפות את הגוף היא הרבה יותר קשה. אם אתה רוצה לקום בבוקר לתפילה והגוף מושך אותך, מה תשכנע את הגוף? אתה צריך להיות בהבנה והפנמה הרבה יותר עמוקה שהתפילה יותר חשובה לך מהמנוחה שאתה עכשיו דורש לעצמך עכשיו.
אתה מדבר מהצד הגברי, הצד הנשי, יש לנו סדר יום מפה עבודה חדשה, זה לא קשור לתפילה ולכל הדברים האלה. אני חושבת שאנחנו צריכות לעבוד גם על סדר העדיפויות.
נכון, זה הכל קשור באותו דבר. אני, נכון, הבאתי את הדוגמה.
כשאתה אומר לי לא זה ולא זה ולא זה וצריך הגוף וכבדות שלא זה, לי יש אפילו, אני לא חושבת איך אני מספיקה להשחיל עוד איזה משהו בסדר היום שלי.
נכון, אבל לפעמים קשה לקום בבוקר גם בשביל הסדר יום הזה. מה? נכון. אז אני אומר, יש לנו דברים...
היום אני לא ברוב
ה... טוב, שתיכם הזכרתם משהו מאוד חשוב, שעוד נעסוק בו בהמשך. יש דברים שמכריחים אותנו. הכרח זה דבר מאוד חשוב, וגם להשתמש בו כדי להניע את הגוף במנוחה שלו. אני מדבר עכשיו על מצב שאדם אין לו הכרחים. והוא, שום דבר חיצוני לא מכריח אותו. הוא חי בודד בעולם, שום אין לו עיסוקים זה. הוא צריך רווק פשוט שאין לו לא עבודה. אי בודד. כן, ואולי יש הרבה כאלה שיצרו לעצמם אי בודדים, בודדים כאלו, והם צריכים להניע את עצמם לעשות מעשים. פה זה קשה. אם יש לנו משהו שמכריח אותנו זה חסד עצום, כי אנחנו עושים את זה בגלל ההכרח. התינוק הוא יכול להעיר אותי, גם אם אני רוצה לישון עוד שעתיים, הוא יעיר אותי. העבודה שלי, יש לי כל מיני דברים כאלו. אבל יש לי מצווה. והמצווה לא מכריחה אותי כי אני לא צריך לתת דין וחשבון לאף אחד חוץ מלבורא עולם. שם אם אין לי הכרח שמכריח אותי או לא הבאתי את עצמי למצב של הכרח, פה אני צריך לבנות מידת רצון, מידת שייכות הרבה יותר גדולה כדי להתמודד נגד העייפות של הגוף, נגד הכבדות שהוא תמיד ייקח אותי. אני באמצע ארוחה טובה, באמצע עסקים, יש לי עכשיו תפילה שאני צריך להתפלל. מה יגרום לי לעזוב את הכל ואת כל הנוחות ובאמצע תביס, אוי, לא התפללתי, ראש חודש עכשיו, והלכת להתפלל. לא, אבל אני אתן זה רק כדוגמה, אבל כל אחד יכול לקחת את זה לעולם שלו, המון דברים שאתה צריך. נכון, נכון, נכון.
ולמרות זאת הדור הזה
מקשה, כל מיני דברים שהוא עושה בדור הזה, קשות על הראש. יש לנו מספיק שאני לא צריך להוסיף עוד קצת. טוב, אני רוצה להגיע לנקודה המרכזית, הנקודה המרכזית של מידת הזריזות. כמו שאמרנו, והרמח"ל רומז לנו כאן, הגוף בא מהאפר, היסוד שלו מהאפר, כמו שאנחנו יודעים במעשה הבריאה, הגוף נברא מהאפר. לכן הגוף באופן טבעי מושך אותנו כלפי מטה. הנשמה באה מהעולם העליון שהיא שמה לרגע לא מפסיקה לפעול ולעשות. הצינור של הנשמה שמפעיל אותה זה השכל. בכל הספרים כתוב שהשכל משול לאש. גם הזכרנו באחד השיעורים שכמו שהאדם לא מפסיק לרצות בשום רגע, הוא גם לא מפסיק לחשוב לשום רגע. אין רגע שאנחנו יכולים לסגור את המחשבה ולהשתיק אותה. גם כשאנחנו ישנים אנחנו חושבים, המחשבה פועלת ללא הרף. כמו אש, שברגע שיש לה חומר בעירה, לא מפסיקה לרגע לפעול. המחשבה שלנו, הנשמה שלנו, כל הזמן פועלות בלי הפסקה. הגוף כל הזמן רוצה מנוחה. זאת המלחמה שבעצם נמצאת בין שניהם. מידת הזריזות פירושו של דבר להגביר את האש, את הבערה של הנשמה, של השכל, על פני הכבדות והעצלות של הגוף. עכשיו אני רוצה לגעת אולי ביסוד והשורש הפנימי של כל מה שאמרנו, אחרי שהבנו את כל ההקדמה הזאת. ההבדל בין מי שזריז למי שעצל, זה לא רק בשאלה האם הוא קיים את המצווה, קיים אותה בזמן, הצליח להשלים אותה, אלא יש הבדל מהותי באיכות של המעשה עצמו. כל מעשה שעושים, אפילו מי שהצליח לעשות מצווה, אבל הוא גרר את עצמו מהמיטה, גרר עצמו מהנוחות ועשה את המעשה ככה עם הידיים שלו, המעשה עצמו, אפשר לומר כמעט, הוא מעשה גופני לגמרי, הוא מעשה של הגוף. ככל שהמעשה הוא בא יותר עם הנאה פנימית, עם המנוע של הנשמה, של הבערה, זה מעשה רוחני נשמתי. השאלה לא רק אם עשית את המצווה או לא, אלא מה מניע אותך לעשות אותה. אם שמניע אותך זה הגוף וגררת אותו, כמעט אפשר לומר זה מעשה של גוף, זה לא מעשה של מצווה. בסדר, יש שם 5%, כי יש גם רצון ויש גם 5%. ככל שיש, וזה למה שאמרת מקודם, ככל שאדם מסגל לעצמו את מידת הזריזות ויש בזה הרבה מדרגות, כך כל מצווה שהוא עושה יכולה לעלות בערך שלה להיות יותר מעשה נשמתי, מעשה רוחני, מעשה רצוני ולא מעשה גופני. זה הסיבה שהשולחן ערוך, שפותח את כל ההלכות שאדם נדרש, המשפט הראשון שהשולחן ערוך, איך הוא אומר אותו, יתגבר כערי לעמוד בבוקר לעבודת בורו, שיהוא מעורר את השחר. למה זה כל כך חשוב לתת לנו מוסר בהתחלה של כל השולחן ערוך? זה ספרי מוסר. לא. לפי מידת הזריזות שלך, כך הערך של כל המצוות שאני אכתוב בכל השולחן ערוך, שבעצם יבוא בהמשך. כי הרי בוא נחשוב רגע, האם מה שהתורה רוצה מאיתנו זה שנהיה רובוטים שעושים מעשים, עושים מניחים תפילים בבוקר, אוכלים מזה, מברכים ברכת המזון, עושים ככה, רק נקיים כמה מצוות. עיקר מה שהתורה רוצה בכל המצוות זה שנביע את העולם הפנימי שלנו דרך המצוות. הרצון, הלב, כל מה שבפנימיותנו יבוא. אז ממילא, אם במעשה שאני עושה, יש פה ביטוי לעולם הפנימי שלי, לרצון, למחשבה, להזדהות, ככה מעשה הוא יותר מצוותי. ככל שהמעשה יותר מנוהל על ידי הגוף, על ידי הכבדות של הגוף, ככה העולם הפנימי שלי לא בא לידי ביטוי במעשה, וממילא המעשה הוא יותר ארצי, יותר שייך לעולם הזה, פחות רוחני. לכן, אומר השולחן ערוך, התגבר כארי לעמוד. אגב, הרי מה עושה פה הנחה? מיד כותב הרמ"א, שזה לפי אשכנזים, על כל פנים לא יאחר זמן התפילה שהציבור מתפללים.
אבל יש דברים שאנחנו עושים על אוטומט.
מה? נכון? אז מה שעושים על אוטומט...
זה מה שלא טוב.
זה ללא רגיש.
אז נגיד ככה, אם זה אוטומט שדיברנו שזה דברים רעים, הרגלים לא טובים, זה מידת הזהירות, צריכה לטפל בזה כדי להתנתק מהרגלים. אם זה הרגלים טובים שהבאנו, אז תלוי במה. הזכרנו את זה, אני לא חזור, שהיה שיעור שלם שדיברנו על זה. יש הרגלים שהם טובים בענייני החולין שלנו, שהם באים לחסוך לנו אנרגיה. כי על כל דבר שאנחנו חושבים, העוצמה של האנרגיה שאנחנו מפעילים היא יותר גדולה. אם אני כל רגע אחשוב איך שאני מצרצח שיניים, כל רגע, איך שאני צועד ימין, שמאל, כמו שילד בן 3 צריך ללמוד איך ללכת, אני בזבז המון אנרגיה. זה הסיבה החיובית שהקדוש ברוך הוא נטע בנו את הרגלים כדי לשמר אנרגיה, לא לבזבז. אבל במעשים כאלו שהם דורשים את השיתוף של העולם הפנימי, פה אני לא יכול להשאיר את זה להרגלים, פה אני צריך שזה ינבע מתוך מחשבה. הפוך, חז"ל אומרים, מצוות אנשים מלומדה זה גנאי לקיום מצוות. זה צריך לעשות מתוך שיתוף העולם הפנימי. דבר אחרון שרק נזכיר לזה, ואני חושב שזה קשור מאוד למה שאומר השולחן ערוך. השולחן ערוך בסעיף, הסעיף הראשון, מביא את דברי הטור. מצטט את זה כאן הרמ"א בסוף השולחן, סליחה, הרמ"א כותב את זה על דברי הטור, מובא בראשונים. ומיד כשיאור משנתו, יקום בזריזות לעבודת בורו יתברך ויתעלה. אמרנו מקודם שיש לנו מלחמה מתמדת בין הנשמה, שהיא כל הזמן רוצה לפעול בלי הרף, לבין הגוף שרוצה כבדות. זו מלחמה מתמדת. אבל יש רגעים מסוימים ששם יש קרב שיותר משמעותי. אחד הקרבות המשמעותיים בין העצלות של הגוף לבין הנשמה, זה הרגע הקימה של הבוקר. כי ברגע הזה כשאדם מתעורר, הרגע השכמה שתכף אני אתן לו כל שאלות, רק נסביר את היסוד הזה. כשאדם מתעורר בבוקר, לא מדובר שהעירו אותו, זה כשאדם היה צריך להתעורר והתעורר, ועכשיו הגיע הזמן שהוא צריך לקום, אם הוא ממשיך לישון, לגרור את עצמו בחזרה לשינה, הוא ממליך על עצמו את הכבדות של הגוף. אם ברגע הזה, דווקא כשהיה קשה, הוא הצליח לקום, להתגבר, זה נותן לו גבורה לכל היום כולו. אפשר לבדוק את זה. מי שהתגבר בבוקר פעם אחת, אפילו כשהיה עייף, יש לו כוחות לכל היום. למה? כי הוא יגביר את הכוח על הכבדות של הגוף. מי שישן עוד רבע שעה, חצי שעה בבוקר זה, הוא כבר קם, היום שלו כבר נעשה בעצלתיים, וכך מסביר המהר"ל באחד המקומות, שזה אחד הרגעים הקריטיים של ההכרעה, מי אתה רוצה שימלוך עליך בעצם ביום הזה. נכון.
נכון. הבילויים היום של הנוער מתחילים
בשתיים עשרה בלילה, נכון. זה ודאי. המציאות שלנו היום, טוב, אני רוצה רק לסיים, אני אומר, המציאות שלנו היום היא באמת לא נורמלית. אגב, אתם יודעים, לפי חז"ל, בזמנם של חז"ל, הלילה היה בתחילת הלילה. היום התחיל, כן, אבל היום התחיל או מחצות, מי שהיה, או הרבה הרבה לפני עלות השחר. אצלנו התהפכו יוצרות, היום שלנו נמשך עד אחרי חצות, עד אחרי השעות, והלילה נגמר בשעות המאוחרות של הבוקר. אז אני אומר, המצב שלנו הוא לא המצב התקין, אבל באופן כללי, אני לא נכנס כרגע למצבים שהם לא נורמליים, באופן כללי כשאדם יושן טוב ומביא את עצמו למצב, כשאדם מתעורר או צריך להתעורר, או שהשחר מעורר, או התרנגול מעורר אותו, השעון מעורר, כשהוא צריך להתעורר, אם בזמן הזה הוא ממליך, חוזר לישון, הוא ממליך את הגוף על הנפש, זה יוצר לו כבדות לכל היום. אם הוא הצליח ברגע הזה להתגבר, הוא נתן כוחות, אפילו אם הוא נשאר עייף, הוא שותה כוס קפה, הוא נתן כוחות גדולים לנפש, גבורה לנפש שהצליחה להתגבר על הגוף. אף על פי כן, רק נסיים בזה, אומר המשנה ברורה ומגן אברהם, שלא מיד לקפוץ מהמיטה, זה לא בריא. כתוב בגמרא מסכת גיטין, אם אדם מתעורר ומיד קופץ מהמיטה, זה מסוכן. צריך לשהות כמה רגעים, אז יש זמן להגיד מודה אני, יש כאלו מעריכים במודה אני, כדי שיקח קצת יותר זמן, אז עד דקה אפשר להגיד, שהוא אומר, זה מספיק, אבל זה רגע אחד של ההכרעה שנותן את ההשפעה לכל היום. עד כאן היום.